טוב, אנחנו בימי ספירת העומר, ובתוך ימי ספירת העומר אנחנו בדור מיוחד. ימי ספירת העומר אנחנו יודעים שביסודם ימים של התעלות, התרוממות, ימים שבלכתחילה שלהם עם ישראל נגאל, יוצא ממצרים ועומד לממש את גאולתו על ידי קבלת תורה. ללא המאבק הזה של עמלק בעם ישראל, שהוא חושף, מגלה את החולשה, את זה שיש בעם ישראל איזשהו רפיון בהתכוננות למתן תורה, אז עם ישראל היה מממש את גאולתו בצורה שלמה, ומתוך שבועות היו נכנסים לארץ ישראל בשלמות גדולה. בכל אופן, ימי ספירת העומר בזמן של עם ישראל היה בארצו היו ימים של ציפייה גדולה, של ימים שהם היו החותמת של הברכה והשפע שהיו בחורף, היו באים לידי גילוי והיו תלויים בימי ספירת בסוף החורף, באביב, והם היו ימים שהיה בהם ציפייה ושמחה גדולה. ומי חורבן בית המקדש, ימי ספירת העומר הם ימים שדווקא משום ההשתוקקות הגדולה והציפייה הגדולה לגאולה, אנחנו בגלות בכל מיני תקופות היו גילויים גדולים של צרות גדולות שעם ישראל חווה על בשרו, וחלק גדול מהצרות של הגלות הם היו בימי ספירת העומר. מה שהוזכר בעיקר במנהגים של ספירת העומר, בתחילה הוזכר העניין הזה של מיתת תלמידי רבי עקיבא, שזה, יש כאלה שמקשרים את זה לחורבן ביתר. אחרי כן הזכירו את גזרות תרנו, כן, שהיו בארץ אשכנז בסוף בתקופתם של הראשונים, בימי בעלי התוספות, שמצעי הצלב הם גרמו כן, היו שם מסעות ונחרבו שם קהילות גדולות, כמו שאנחנו בקינות של תשעה באב מדברים על הקהילות המיוחדות שהיו באשכנז, ויש סיפורים מאוד כן, יש תיאורים מופלאים על הגודל של הקהילות וגודל הישיבות שהיו שם, ובעלי התוספות היה להם ישיבות ענקיות, והיה חורבן מאוד מאוד גדול של יהדות שהיא הלכה ונבנתה במשך שנים. והוזכר גם לגבי ספירת העומר שהגזרות בשנות תחתת, שזה היה כבר בתחילת תקופת האחרונים יותר, שזה גם הם היו קשורות לימי ספירת העומר. ובדורנו מחד במדינה המשיכו את הנוהג הזה שבימי ספירת העומר נזכרים בצרות של עם ישראל בגלות, וקבעו את הזיכרון של השואה בימי ספירת העומר. טוב, יש את השאלה הזאת של הקביעה בניסן. אנחנו השבוע עומדים בפני יום העצמאות, שגם לא הקדימו את יום הזיכרון, ואחרי כן אנחנו בהמשך ספירת העומר גם יהיה לנו את יום, כן, יום שחרור ירושלים. בעצם זה אומר שימי ספירת העומר הם ימים כאלה שהם רגישים לענייני גלות וגאולה. בגלות, הצרות של הגלות במיוחד, הן מתגלות וקשורות לימי ספירת העומר, ובגאולה ימי ההודעה וימי השמחה הם בעיקר מתגלים בימי ספירת העומר. אז ראשית, כמה וכמה דברים שנוגעים לצרות של הגלות, ואני הייתי רוצה לאפיין את הצרות של הגלות בסוג אחד של אפיון, כי אנחנו בין שני ימי זיכרון, בין מה שהזכירו שבוע שעבר את הצרות של הגלות, שהם התגלו בצורה הנוראית ביותר שלהם בחורבן הקהילות באירופה, לבין הזיכרון של אלה שנהרגו על קידוש השם תוך כדי המאבק על ארץ ישראל, כן, חיילי צבא הגנה ישראל, נפגעי הטרור. קצת לתת לזה תוכן, ומה באמת, איך זה מאיר את עינינו, ומה אנחנו מבינים כתוצאה מזה שיש את הצרות האלה. אז אולי נתייחס משהו לגבי הנושא הזה של השואה. אני לא רוצה להרחיב הרבה, אבל בוודאי שאחד מן הדברים שדורשים מאיתנו להתבונן זה איך האמונה המהירה או עולה, צומחת מתוך ההתבוננות על החורבן הנוראי שהיה בזמן השואה. אנחנו אומרים אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אבל פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו. אז היו רגילים, כן, בשם הרב ציודה, היו רגילים לומר, זה אני מאמין ביד המשיח, זה האמונה, כן, כל המילה משיח אצלנו זה לא רק האדם המסוים שאנחנו מחכים לו, שגם לא אנחנו מחכים, אלא משיח זה כל התיאור של הטוב הכי גדול שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, שיכול להתגלות בעולם הזה, זה מה שאנחנו מכניסים במילה הזאת משיח. כן, משיח זה, אנחנו מאמינים בהופעה של הטוב בעולם, שבסופו של דבר העולם שלנו הוא עולם שיהיה בו טוב שלם, טוב גדול, בצורה כזאת של מלכות משיח. אבל פשיט מהמאה, שהתפיסה שהיא עולה מתוך המציאות הרגילה, שאנחנו מסתכלים על העולם הזה ומסתכלים על כל הדורות, אז נראה לנו שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו מאבק נצחי בין טוב לבין רע. אנחנו נמצאים בעולם כזה שיש בו זמנים שהטוב הוא יותר מתגלה, ויש זמנים שהרע הוא יותר מתגלה, אבל אין לך, אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו נמצאים בעולם שהוא עולם של משיח. נראה בהתבוננות הרגילה, הקלאסית שלנו, זה שאנחנו בעולם שיש בו מאבק, ואז התפיסה הרגילה באה ואומרת, זה העולם, אנחנו בעולם שיש בו טוב ורע, ומאבק גדול בין הטוב ובין הרע, ויש לפעמים עמים ש... יש תקופות שיותר הטוב מתגלה בעולם, יש תקופות שהרע מתגלה בעולם, וזה העולם שלנו. לא. אנחנו מאמינים שהעולם הזה יש לו תוכנית. התוכנית של העולם הזה הוא תוכנית שהטוב ינצח. הוא תוכנית שהטוב הולך ומתממש. ואף על פי שהתמאמה, אף על פי שדורות על גבי דורות, זה עוד לא נראה שהעולם שלנו הולך לחותמת של טוב, למוחלטות של טוב, אנחנו מאמינים בביאת המשיח. מה זה אם כל זה אחכה לו? אז היה אפשר להגיד מה זה אם כל זה אחכה לו? אם כל זה אחכה לו, הכוונה. למרות ההתמאמות, אנחנו אומרים, אף על פי כן אנחנו מאמינים. אבל היו רגילים לומר בשם הרב ציבדה שלא, הפירוש הוא, עם כל זה אחכה לו. מה זה עם כל זה? דווקא מתוך זה שאנחנו מתבוננים על ההתמאמויות, ודווקא שאנחנו רואים שיש את כל הרוע הזה בעולם, זה גורם לנו עוד יותר ויותר להאמין בביאת המשיח. וזה באמת אתגר גדול, שאנחנו חושבים מה קורה לעם ישראל, מה קרה לעם ישראל בדורות האחרונים, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך זה מחזק את העניין הזה של ביאת המשיח? איך זה מחזק את האמונה בביאת המשיח? מה שקרה בדורות האחרונים, אז זה אתגר לראות איך האמונה היא דווקא צומחת מתוך זה שאנחנו מתבוננים על על מה שקורה בדורות האחרונים. אז יש כאלה שאומרים ש דרך האמונה שלנו, איך האמונה צומחת, כשאנחנו רואים שיש צרות גדולות, שאין לנו פירוש לצרות הגדולות האלה, ואין לנו הסבר לצרות הגדולות האלה, נו, זה גוף האמונה. מתי צריך אמונה? אמונה צריך כשאין לך הסבר. כשיש לך הסבר, אז לא צריך שמה לקחת את העוצמות שלנו מכוח האמונה. מתי באמת צריך את האמונה? האמונה! היא מתגדלת דווקא במקומות האלה שאין לך הסבר, שאין לך תשובה. וכשאתה שואל את עצמך, להבין את הסדר הזה, את הנוכחות האלוקית ברגעים כאלה של אסתר כזה גדול, זה גוף הדורש את כוח האמונה. אבל, עכשיו זה נכון, יש פן כזה, אבל הפן הזה, זה מתאים לאמונה בזמן גלות. בזמן הגלות, באמת, האמונה הייתה חייבת להתבסס על כך שלמרות שהמון המון הסתר יש המון המון חושך, המון המון אי בהירות, ממשיכים להאמין. ובוודאי אנחנו מתנגדים לזה שהאמונה היא איזשהו דבר שסותר את ההיגיון. האמונה היא מעל ההיגיון. כן, אחד ההבדלים, אבל זה בשיחה אחרת, צריכים לברר את הדבר הזה, שההבדל, אחד ההבדלים המהותיים בין האמונה הנוצרית לאמונה שלנו, שהאמונה הנוצרית היא מחפשת, כן, איפה האמונה תהיה לא הגיונית, והם אומרים דווקא להגיד איזשהו דבר שהכי פחות יכול להיות מובן, זה, בזה צריך להאמין כזה. כלומר, האמונה צריכה להיות משהו שטותי כזה. בוודאי אנחנו אומרים לו ככה, האמונה שלנו היא אמונה שצריכה להיות זכה, שמסתדרת גם עם התובנות של הדעת והתובנות של השכל, היא בוודאי היא מעל ומעבר לשכל, אבל היא בוודאי, אנחנו לא מחפשים אמונה מוזרה, אמונה שאי אפשר להאמין בה. אבל בוודאי שיש פן כזה שאנחנו אומרים שהאמונה היא נבנית במקומות שאין לך הסבר שכלי, אז לא שיש משהו סותר. הרי גם מי שלא מאמין יש לו שאלות קושיות עצומות על מה שקורה. אז זה האמונה שהיא באמת נצרפת ונבחנת בשעות כאלה שיש צרות גדולות. אבל זו לא האמונה שאנחנו צריכים לבנות עכשיו בזמן של גאולה. בזמן של גאולה האמונה היא צריכה להיות אמונה לא מתוך מצב של לילה, לא מתוך מצב של אסתר, אלא להפך. אנחנו צריכים לבנות אמונה מתוך יום, מתוך בהירות, מתוך זה שאנחנו, האמונה הזאת אנחנו מבינים יותר. כן, אז איך ההתבוננות על מה שקרה יכול לתת לנו איזושהי תובנה לגבי מה שאנחנו אומרים, הצרות שהיה לעם ישראל בגלות באופן גללי, ובמיוחד הצרות שהיה לעם ישראל בדור האחרון, בחורבן כל הקהילות המפוארות באירופה, איך הן יכולות לתת לנו אמונה של יום ולא רק אמונה של לילה. ובוודאי ש... אז היו כאלה. ניתן לומר שכל השיטות, או הרבה הרבה מן הזרמים הבסיסיים שהם מקבלים על עצמם את היסודות של 13 עיקרים והאמונה בקדוש ברוך הוא, באו ואמרו, בואו ננסה להסביר את העניין הזה של החורבן בדור האחרון, של השואה האיומה, בכלים של שכר ועונש. בכלים שיש איזה היגיון, הרי הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. ואנחנו הרי לומדים מהשגחתו של הקדוש ברוך הוא לעולם, שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא מתגלה בצורה של צדק ומוסר וזה, ובוא ננסה גם את התופעה הנוראית הזאת של חורבן הקהילות באירופה להכניס לכלים שהם הכלים של האמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא דן דין אמת ודן דין צודק. ואני אומר בקיצור, בשיחות אחרות הרחבנו כבר על זה כן, בצורה מאוד רחבה, אבל אני אומר בקיצור על רגל אחת, ששלושת הזרמים המרכזיים שיש באורתודוקסיה, נאמר, כן, האמונית, היהודית, הם נותנים הסברה לפי התפיסה שלהם למה שקרה בשואה. כן, התפיסה הקלאסית, החרדית, שבאה ואומרת שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה מיהודי זה לקיים ארבע חלקי שולחן ערוך, לקיים תורה ומצוות. אז באה ואומרת, החורבן והצרות הנוראיות שהיו בשואה באו כעונש על עזיבת התורה והמצוות, כעונש על תנועת ההשכלה. עם ישראל היה עם שמאמין ושומר ומדקדק במצוות. לפני 100 שנה נולד משבר נוראי בעם ישראל, שעם ישראל התחיל ללמוד מהגויים וכן נתפס לעניין הזה של תנועת ההשכלה, היא גרמה למשבר אמוני ולהופעת הכפירה בעם ישראל, וזה הדבר הנורא והיום, ועל זה היה את החורבן הנוראי. הרב שך בדרשות שלו וגם חלק מהאגרות שהתפרסמו, הוא היה נותן שיחות בישיבת פונביץ', היה אומר, היה קורא למדינת ישראל, תחזרו בתשובה. למה, כמו שקרה חורבן נוראי באירופה, אם לא נחזור בתשובה ולא נקיים תורה ומצוות, יכול להיות עוד פעם חורבן פה. כי החורבן הוא על עזיבת תורה ומצוות. זה התפיסה, תפיסה אחת. תפיסה אחרת, היא התפיסה שהיא מחברת את הדברים לנושא הזה של ענייני גלות וגאולה, ומחברים את זה בצורה כזאת. כלומר, אלה שחושבים שהמהלך הזה של הקמת המדינה הוא מהלך שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בו, שהקדוש ברוך הוא מתנגד לו, ושהקדוש ברוך הוא אומר הקיום של העם היהודי עוד צריך להיות בגלות, ועל זה שעם ישראל לא קיבל על עצמו את גזרת הגלות, ועל זה שעם ישראל, כן, על זה שקמה תנועה ציונית, על זה היה התגובה האלוקית של של חורבן של כל היהדות אירופה, של כל השואה, על זה יצא הקצף, כלומר, התפיסה הזאת של נטורי קרתא או סאטמר, אז ככה הם אומרים, השואה זה תגובה לתנועה הציונית. ויש כיוון הפוך, שבא ואומר, השואה זה תגובה לכך שהיה, כמה הצטרפו לתנועה הציונית? מתי מעט, בודדים, מעט מאוד הלכו עם התנועה הציונית, ועל זה שרוב רובם של, רוב רובה של האומה לא הצטרפה למהלך הזה של התנועה הציונית, על זה הקדוש ברוך הוא בא והעניש. כן, שזה הגישה שלה, שבאה ואומרת, כן, לא, המדינה זה בדיוק הדבר שהקדוש ברוך הוא חפץ בה, בדיוק הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה מדינה, ועל זה שעם ישראל לא קרא את הרצון האלוקי, על זה יצא הקצף. ואנחנו אומרים ש... כבר אמרנו את זה בעבר, שאין דעתנו נחה ומפויסת עם שום אמירה מן האמירות האלה. כשאנחנו אומרים בתפילה, מלך אוהב צדקה ומשפט, קשינו לנו לראות את הסדר הזה של הצדקה ומשפט שאפשר לבוא ולהגיד על זה שכך וכך עם ישראל עשה, היה את הצרות הצרורות של מה שקרה באירופה. אי אפשר להבין את הדבר הזה. כן, בוודאי על התפיסה החרדית הרגילה. איך אפשר להגיד את זה? וכי מי ספג בעיקר את החורבן? אלה שעזבו את התורה את המצוות, אומר דווקא אלה ש... מסרו את הנפש על תורה המצוות. איזה קהילות הקדוש ברוך הוא החריב? הוא החריב קהילות של כופרים? או הוא החריב קהילות של צדיקים גמורים? אז איך אפשר לבוא ולהגיד שזה עונש הזה שהייתה כפירה בעם ישראל? כפירה הייתה במערב אירופה, השואה בעיקרה מזרח אירופה, איך אפשר להגיד כזה דבר? על זה שעם ישראל לא עלה לארץ ישראל, מה רוצים מעם ישראל? האם באמת, האם מה אפשר לבוא ולהגיד, אתם יודעים איזה גבורה, איזה חידוש זה היה, שאחרי שעם ישראל התרגל להיות בגלות, להחליט לעשות מעשה, ולהקים, לקום ולעלות לארץ זה, מאיפה עם ישראל צריך לדעת את הדבר הזה שצריך לעלות לארץ ישראל? על זה מגיע לעם ישראל כאלה צרות צרורות? איך אפשר להגיד כזה דבר? זה דין צדק. זה מה שמגיע לעם ישראל, הצדיק, היהודי התמים, הקהילות, אפילו הרבנים הפשוטים. מה רוצים מהם? מאיפה הם היו יכולים לדעת את הדבר הזה? מה יש להם? רוח הקודש? או מה רצו מהדבר הזה? אפשר להגיד את זה. ועל כן, הגישה הזו של נטורי קרתא, בכלל לא רוצה להתייחס. כן, איך אפשר להגיד כן, את בדרך הזאת? אז אנחנו באמת חושבים. ככה חלק מן הדברים גם כתב מורנו הרב צבי יהודה בכמה וכמה מאמרים, שלא מדובר כאן על חשבון של דור של 50 שנה. לא זה החשבון בכלל. לא מדובר על הדבר הזה. כל מי שחושב שאפשר להסביר את מה שקרה ב-50, ב-100 שנה האחרונות, כחשבון שהוא נוגע ל-50 שנה ו-100 שנה האחרונות, אני לא יודע איך הוא יכול להיבנות מהדבר הזה. אנחנו מאמינים מה שקורה בדורות האחרונים זה חשבון של כל הדורות. זה... הסך הכל של כל הדורות כולם שצריך להתברר בדור שלנו, וכשאנחנו מדברים על חשבון של כל הדורות כולם, אז באמת אנחנו יכולים להבין. החשבון הוא ענקי, ארוך, שאנחנו לא יכולים להבין אותו, להכיר בו. יש בו בחינה של שכשאנחנו רואים כזאת תופעה של חורבן, יש בו גם בחינה של כמו שאנחנו אומרים בפיוט הזה על עשרת הרוגי מלכות, מה שחזל קראו דור של שמד. חזל יש להם הגדרה, יש דור של שמד, זה היה הדור של התנאים אחרי חורבן בית שני, כן, הדור של רבי עקיבא, הדור השני, השלישי, הרביעי של התנאים, זה נקרא בלשון חזל דור של שמד, שהיו שם צרות נוראיות, גזרות נוראיות של אדריאנוס, שחלק מהם זה באמת העניין הזה של גם מיתת תלמידי רבי עקיבא, של צרות של דור של שמד, ובפיוט הזה על עשרת הרוגי מלכות, כן, כשעולים אותם גדולים לשמיים זה, אומרים להם, תשמעו, זה לא עסק, זה, החשבון הוא לא איתכם, החשבון הוא חשבון ארוך, מכירת יוסף ועוד ועוד דברים של שבאמת אתם נבחרים לגמור את החשבון הזה, כן, לגמור את החשבון הזה. זה אז אנחנו אומרים שככל שמדובר על דורות עוד יותר מאוחרים, אז החשבון הוא עוד יותר ארוך. החשבון הוא עוד יותר ארוך. וברור הדבר הזה, שבלקראת הסיום של הגלות, את צריך לסיים את הגלות. סיום הגלות זה אומר שיש כמה וכמה חשבונות גדולים שצריכים לגמור, והקדוש ברוך הוא מרכז את כל החשבונות לדור האחרון. והדור האחרון נושא בתוכו את כל מה ש... את כל החשבונות של כל הדורות כולם, זה לא חשבון עם הדור המסוים הזה. כמו שבגלות מצרים, כן, השנים האחרונות היו שנים שהן היו קשות יותר, נוראיות יותר. השנים האחרונות של היות עם ישראל במצרים, הן היו השנים של... של... של הגזרות הכי נוראיות. ומשה רבנו באמת לא מבין, הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין, אבל כל הריבוי הצרות כתוצאה מזה שאני, כן, הריבוי הצרות זה נובע מזה שאני רוצה לגאול, אני רוצה לגמור את החשבון של הגלות. זה חשבון אחד. החשבון השני, שהוא עוד יותר כנראה מרכזי, החשבון של הצרות האחרונות הוא לא רק חשבון עם כל העבר, אלא הוא גם חשבון כדי להכשיר את העתיד. הוא גם נועד כדי לאפשר להתחיל משהו חדש, כדי לגלות איזשהו עתיד גדול. כמו שמספרים על וחזקאל סרנה, שהיה קורא את הפסוקים בספר ישעיה, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, לרגע קטון עזבתיך. היה אומר לעצמו, רגע קטון, והיה הולך ומונה, והיה מונה את כל הגזרות הנוראיות בזמן התנאים, וכן בזמן, בכל הדורות כולם, וכל הגזירות שהזכרנו בספירת העומר, והיה מגיע גם לסיפור של הדור שלנו, היה אומר, זה רגע קטון. המיליונים האלה של היהודים, זה מוגדר רגע קטון. זה דבר קטן. אחרי כן היה אומר, נכון, זה בוודאי אי אפשר להגיד את זה שזה רגע קטון. אבל כתוב בהמשך, כן, ברחמים גדולים אקבצך. כנראה יחסית למה שאחרי כן יהיה, לעתיד שיהיה, זה נקרא רגע קטון. יחסית לכל מה שעומד להיות, זה נקרא רגע קטון. זאת אומרת, התפיסה שלנו היא תפיסה שבאמת אנחנו תופסים את הדברים בקנה מידה שלנו, בעיניים שלנו, בסקירה שלנו, וגם אם יש אדם גדול שמצליח לזכור את כל ההיסטוריה של העם היהודי, זה עוד נקרא קטן. כי מה זה נקרא באמת להתבונן באמת? זה לראות את הכל. מי מאיתנו יודע מה עומד להיות שיבוא משיח? מי מאיתנו לא, כן, יכול לתאר מה זה העניין הזה של משיח? מספרים על רבי יצחק מבורקה, שהוא היה אוהב ישראל גדול. הוא היה באנטיתזה לקוצקר, שעם הקוצקר חיפש כל הזמן את נקודת האמת, זה הוא חיפש את נקודת החסד, וזה, לא, זה היה אומר לקהל שלו, לציבור שלנו, תשמעו, כשאני אבוא לשמיים, אני לא אהיה כמו כל הצדיקים, אני לא אשכח אתכם. אני לא אבטר לקדש ברוך הוא, אני אגיע לשמה, אני לא אתן לו, עד שהוא לא יגאל אתכם. תסמכו עליי. לא יודע, הסיפור, אני חושב, זה הרבי יצחק מבורקה. טוב, זה הרבה סיפורים. ואז, כן, הגיע לשמיים, עבר, הביאו אותו להמון נחלות, הגיע להיכל של מלא ים סוער, ושאל מאיפה הים הזה, אמרו לו, זה ים של הדמעות, של הצרות שיש מעם ישראל, והוא מתחיל לצעוק ולבכות, ולהגיד, אני לא זז מפה, אמרו לו, לא, לא, בוא, אנחנו נראה לך עוד משהו. ואחרי הים של הדמעות מביאים אותו, פתאום לאיזה שהם עולמות, של, שיש בהם כל טוב ויעלומים ואורות מהירים, זה. הוא שואל, מה זה? אומרים לו, זה מהים של הדמעות. כן, האורות האלה זה מהים של הדמעות. כבר לא ידע מה לעשות. זו הייתה ההוראה, שתוק. שתוק בני שתוק, שכך עלה במחשבה בפניי, כן? שהיה בחינת השבע תעשה. זאת אומרת, זה ככה אנחנו מתבוננים, אם כל זה אחכה לו. שככל שאנחנו רואים צרות צרורות, וככל שאנחנו רואים דברים שאין לנו תשובה, והרי אנחנו מאמינים בעניין של הצדק האלוקי, זה התשובה כמעט היחידה עם כל זה, לכל הצרות, זה אני מאמין בביאת המשיח. זה הציפייה הגדולה והתובנה הזאת שאנחנו לא מבינים מה העניין של משיח. לא מבינים מה הטוב שיש בזה, אנחנו לא יודעים בפני מה אנחנו עומדים, אז לכן יש לנו המון שאלות. אבל אם היינו יודעים את הגדולה הזאת שאנחנו עומדים בפניה, אז היינו, זה הדרך היחידה שלנו להגיע לאיזושהי מנוחה. אז זה הבחינה שבאמת של הזיכרון של הצרות של הגלות, ובמיוחד של הצרות של הדור האחרון, זו התשובה שלנו. וכבר דיברו על כך, שהצרות שאנחנו מזכירים בימי ספירת העומר, בשנת תרטרנו, וגם תלמידי רבי עקיבא, גם תרטרנו וגם תחתת, הם תמיד היו צרות שהיו מלוות עם זה שעם ישראל רצה להיגאל. כלומר, היה התעוררות משיחית, היה רצון לגאולה גדולה, והרצון לגאולה גדולה הוא זה שגרם את הצרות הנוראיות האלה. גם אנחנו אומרים בשואה זה כך. עכשיו זה לא רק הרצון לגאולה שלמה, אלא הגאולה הגדולה היא זו שגורמת את הופעת הצרות הנוראיות האלה. אז זה ברבי עקיבא, שאחרי שנחרב בית שני, הוא רוצה שוב לגאול את ישראל, והוא רוצה, כן אומר, רואה בבר כוכבא משיח, וההשתוקקות העצומה הזאת לגאולה, היא גורמת לצרות הנוראיות. וזה במסעי הצלב, וזה אחרי כן היה גם בהופעת של שבתאי צבי, וכל התעוררות משיחית בעם ישראל גררה בעקבותיה צרות נוראיות. ומה הקשר? מה זה התעוררות משיחית, כמו שאנחנו אומרים? התעוררות משיחית זה שהטוב רוצה לנצח, הטוב רוצה להתגלות בעולם. כשהטוב רוצה להתגלות בעולם, אז באמת צריך לברר האם באמת הטוב כבר יכול להתגלות בעולם או לא. כל עוד שהטוב לא רוצה להתגלות בעולם, אז גם הרע אומר, אין לי מה להתגלות כל כך. הרי הטוב לא רוצה לזה, אני בינתיים מכניע את הטוב. ברגע שיש רצון לגאול את העולם, להביא טוב כזה גדול בעולם, אז זה עצמו גורם לכך שיש ברור. הקדוש ברוך הוא באמת אומר, העולם ראוי כבר לגאולה או לא ראוי לגאולה? כבר יש באמת תיקון בעולם? ואז המבררים, איך מבררים אם יש תיקון בעולם? הקדוש ברוך הוא נותן כביכול הרע להשתחרר ולבדוק האם באמת העולם כבר מתוקן או העולם לא מתוקן. ככה כותב הרמח"ל בספר דעת תבונות, שבדור האחרון יהיה צרות גדולות, והקדוש ברוך הוא כביכול יסתיר פנים וייתן כביכול לרע לשלוט בעולם, וזה יהיה בסופו של דבר הדרך של כילוי הרע. כי כל עוד שהקדוש ברוך הוא מחזיק את הרע על אש קטנה, אז גם הוא לא יכול אחרי כן להילחם נגדו, כי הוא עוד לא עשה כל כך רע. דווקא בזה שהקדוש ברוך הוא כביכול משחרר את הזירה ונותן לרע להשתלט בעולם, אז הרע צף, הרע מתגלה, ואז אפשר להילחם נגדו. כלומר, כל התעוררות של גאולה היא תמיד קשורה בתיבורה להתעוררות של רע גם, לבירור כנגד הרע. כי מדובר פה על, כשמדובר על גאולת ישראל, מדובר על הבירור הגדול הזה שבין הטוב ובין הרע. זה ההתבוננות שלנו, שהצרות הגדולות, החריגות כל כך, שליוו את הדור של טרום הלידה של המדינה, הם, כמו שאמר המדרש, הבית כברות שלפני המדינה, שלפני העיר, כן, התיאור הזה של הבית כברות שלפני העיר, זה אומר שעיר לא יכולה להיות עיר ללא גמר, ללא כל הזיכרונות של כל הדורות הקודמים, ולראות, כן, מה נותן את הכוח לכל הדורות, אז זה גם הבית כברות שלפני הגאולה. אבל כאן אני רוצה לומר עוד איזשהו דבר שהוא מתחיל להיות קשור יותר להבנה של עניין הגאולה שבפנינו. מכיוון שאין לנו עוד הרבה זמן, אז אני, הדברים הם, אני אזרוק איזשהו רעיון, אבל בהחלט צריך הרבה לפתח, הרבה יותר ממה שאנחנו אומרים עכשיו. כשיעקב יורד לגלות מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי ארד עמך, ואנוכי אלך גם אלו. שואל הכלי יקר, למה הנחת היסוד, ככה כתוב, כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם. מדוע עכשיו השאלה היא, כששכינה יורדת עם עם ישראל, כשיוצאים לגלות, איך זה בנוי? האם קודם השכינה הולכת, או קודם אנחנו הולכים? איך, מה? איך זה הולך? מי הולך עם מי בירידה לגלות, ומי הולך עם מי בעלייה מן הגלות? שואל הכלי יקר, למה בירידה כתוב, אנוכי ארד עמך? אז מי יורד ראשון? השכינה יורדת. ואז, אחרי שהשכינה יורדת, יעקב אבינו יורד. ובעלייה, מה כתוב? שלא השכינה היא זו שראשונה שעולה, אנוכי אלך! קודם כל, אתה תעלה? גם הלא. אחרי כן אני עולה. מסביר הכלי יקר, משל בזה, למי שמוליך את חברו למים עמוקים, וחברו ירד לרדת שם פנטבע ברוב עומקם. על כן אינו יורד לתוך המים, עד שקודם כל הוא יורד תחילה, ואז הוא מוליכו אחריו. אבל כשהוא מעלה אותו בעלייה, הוא לא רוצה שילך מוליכו תחילה והוא יישאר במים לבדו, אז מה הוא עושה? הוא קודם כל מעלה את החבר הזה שמפחד מהמים, ואחר כך הוא עולה. כלומר, השכינה היא נוסעת אותנו אל הגלות, והיא מלווה אותנו, היא לא עוזבת את הגלות לפני שאנחנו, שהיא דואגת לנו לעלות. ככה הייתה גלות מצרים. ששכינה יורדת עם עם ישראל, ודואגת שעם ישראל יעלה ו... כן, כמאסף. הקדוש ברוך הוא, אחרי כן, כביכול עולה עם עם ישראל. הטענה שלנו היא שבגלות הזאת, בגאולה הזאת, היציאה מן הגלות היא לא בדרך של יציאת מצרים. פה נקודת ההבדל בין הגאולת מצרים, הגאולה העתידה. בגאולת מצרים, באמת, עם ישראל כביכול עולה, ויחד איתו עולה הקדוש ברוך הוא. בגאולה העתידה זה לא בנוי ככה. בגאולה העתידה זה בנוי בצורה הזאת שהקדוש ברוך הוא עולה, ואז אנחנו צריכים, אחרי שהקדוש ברוך הוא עולה, לנסות לעלות עם הקדוש ברוך הוא. ממה זה נובע ההבדל הזה? ההבדל הזה הוא הבדל מאוד מהותי, עמוק מאוד. אז כמו שאני אמרתי, אנחנו מתחילים לגוע בנקודות היותר עמוקות, ואין לנו מספיק זמן לברר אותה, אבל אני אומר בקיצור, המהר"ל בספר נצח ישראל, כשהוא מדבר על ההבדל בין גאולת מצרים, בין הגאולה העתידה, אומר המהר"ל, גאולת מצרים היא גאולה שהיא מכוח האבות. הגאולה העתידה היא גאולה על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ולכן הגאולה העתידה היא גאולה גדולה יותר. מה הפירוש? פירוש הוא. גאולת מצרים היא גאולה שהקדוש ברוך הוא עושה בכלים של האבות, במדרגה של האבות. אז לכן גם הוא יורד יותר אלינו, הוא יותר כל הזמן דואג ללפף אותנו, לדאוג לנו כל הזמן ביחידה ובעלייה. גאולה עתידה היא גאולה עוד יותר טוטלית, מוחלטת, אינסופית. היא גאולה שהיא אלוקית לגמרי. כמו שתמיד מורנו הרב צבי יהודה היה מביא את זה כבסיס לגאולה, היה מביא את הפרק ביחזקאל, פרק למדבר ביחזקאל. לא למענכם אני אוסף את ישראל, כי למען שמי המחולל בגויים, אשר חיללתם בגויים. כלומר, מדובר פה באופי של גאולה שהוא... מכך שהקדוש ברוך הוא מחליט לגאול, הקדוש ברוך הוא כביכול עולה, ואנחנו צריכים להצטרף לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו, כן, פעם אמרנו את זה בצורה גדולת, שבעומק אין לעם ישראל יכולת קיום בגלות. כבשה אחת בין 70 זאבים לא יכולה להתקיים. זה לא זה שהשואה זה איזשהו פלא. הקיום של העם היהודי בגלות זה הפלא. הנורמליות, כביכול, חס וחלילה לומר, אבל העומק של הדברים, אנחנו צריכים להאמין שהנושא הזה של האנטישמיות, זה לא איזשהו דבר שקשור לשכל, זה לא איזשהו קשור לאיזושהי סיבה מסוימת, זה קשור למלחמה העמוקה הזאת שיש בין הטוב והרע, שעם ישראל הוא הביטוי של הטוב, ויש משהו שמתנגד לטוב הזה. אז הנורמליות של העולם זה שהרע לא יוכל, לא ירצה לשנייה אחת שהטוב יהיה בתוכו. הנורמליות, הדבר בלי השגחת השם, הגלות היא בית כברות. יש נס, 2000 שנה יש נס, שכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, שהקדוש ברוך הוא הרועה שמצליח לשמור על הכבשה כנגד 70 הזאבים. אבל ברגע שהרועה מחליט שהוא לא רוצה להיות שם יותר בגלות, ברגע שהרועה מחליט אני עולה לארץ ישראל, אז ממילא כבר יש את 70 זאבים. אין יכולת להתקיים לכבשה אחת בין 70 זאבים. זה תוצאה טבעית, מתבקשת, כביכול, המציאות הנוראית הזאת שהגלות היא בית כברות. אלא מה ההבדל בין זה לבין גלות מצרים? בגלות מצרים הרועה החליט לעלות עם הכבשה, כמו שאמר הכלי יקר. הוא לוקח קודם את הכבשה והוא עולה איתה. בגאולה הזאת הסדר הוא אחר. הדרך היא אחרת. היא דרך שממנה נובעים כל הצרות. הפער הזה, זה שאנחנו לא יכולים כביכול, אין לנו את הכוח, ואין לנו את התובנות, ואנחנו לא מצליחים עוד להגיע לגובה הזה של להיות עם אל, להיות עם השכינה שעולה לארץ ישראל, היא זו שגורמת לנוראיות של איך הגלות הזאת מסתיימת, והיא זו, ולא דיברנו גם בשיחה הזאת על זה, שהיא זו שטובעת מאיתנו עוד ועוד מדרגות איך להשיג, איך לקנות את המעלה הזאת של הקשר עם קידוש השם. כל מקדשי השם במלחמה הזאת בארץ ישראל. כן, כשאנחנו מדברים על יום הזיכרון לכל אלה שמקדשים שם שמיים בזה, שהם נמצאים פה והם קדשי שמיים, זה צרות שנובעות מכך שאנחנו עוד צריכים להתעלות עוד ועוד ועוד מדרגות כדי לזכות לשכינה הזאת שרוצה להתגלות בדור שלנו. והדרך הזאת של קידוש השם, של הגבורה, של היכולות להתמסר, שיש בזה בחינה גם של דבר סגולי, עצמי, ויש בזה בחינה גם של הדברים, הכוחות שמתגלים סביב הדבר העצמי הסגולי הזה, כל זה נובע מהעניין הזה שעם ישראל, שזה גאולה בדרך שלא זכו. מה הסברנו פעם? מה זה גאולה בדרך שלא זכו? אחרי 2000 שנה עם ישראל לא זכו? אחרי 2000 שנה שעם ישראל כל כך הזדקך, כל כך, כן, עבר מדרגות על גבי מדרגות של זיכוכים, אפשר להגיד על העם הזה לא זכו? כוונה, לא זכו למדרגה של הגאולה העתידה, לא זכו. לא זכו לטופ הזה, לזה שלא יהיה את הפער הזה בין זה שהקדוש ברוך הוא עולה לבין שאנחנו איתו. זה הלא זכו. בגאולה כזאת שלא זכו, שאנחנו פעם גם הסברנו, זה לא שהיה כביכול אופציה לגאולה בדרך של זכו. לא היה, אין אופציה כביכול כאילו בדרך של זכו. זה כאילו משהו מחויב הדבר הזה, שיהיה את הפער הזה של הלא זכו, הוא זה שגורם את הנוראיות של עזיבת הגלות, והוא זה שתובע מאיתנו, גם אחרי שאנחנו באים לפה, עוד ועוד מדרגות לקנות, עד שנזכה, שנהיה כבר בבחינת זכו גם לגאולה העתידה. כל טוב.